אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית.
השעה הבינלאומית 15 באפריל 2024, 133 חטופים עדיין בעזה, והיום בעולם. העולם עוסק רק בישראל, מדינות המערב מחבקות אותה חזק חזק, בתקווה שיצליחו למנוע תגובה ישראלית באיראן. המסר הוא שישראל רשמה הישג כביר, איראן נחלה כישלון, דייוויד קמרון, שר החוץ הבריטי.
Fortunately, it was a failure because of the brave action of Israeli defenses and what the Americans did and our limited role which I can come on to and so in many ways Iran has suffered a double defeat the almost complete failure of their attack
למרבה המזל זה היה כישלון איראני בזכות הפעולה של הכוחות הישראלים האמריקנים והתרומה המוגבלת שלנו איראן ספגה תבוסה כפולה כישלון כמעט מוחלט של המתקפה שלהם כשביצעו אותה חשפו את טבעו הזדוני האמיתי של המשטר מוצדק לגמרי שהישראלים יחשבו שהם צריכים להגיב משום שהם הותקפו, אבל אנחנו מייצים בהם כידידים לחשוב עם הראש ולא רק עם הלב, ולהכיר בכך שאיראן סובלת מהתבוסה הזאת. הדרך הנכונה עבור ישראל היא לא להסלים, אלא להנות מהניצחון הישראלי. האיראנים מצידם נמצאים בעמדת התגוננות. שר החוץ הגרמני גער היום בשר החוץ האיראני בשיחה ביניהם. איראן נהגה באחריות טען האיראני, קנצלר גרמניה שולץ חולק שבחים לצהל.
Alle sind sich einig darüber, dass die Art und Weise, wie es Israel gelungen ist, mit Partnern vor Ort und auch internationalen Partnern diesen Angriff zurückzuweisen.
כולם מסכימים שהדרך שבה ישראל הצליחה להדוף את המתקפה הזאת עם שותפים מקומיים ובינלאומיים הייתה באמת מרשימה. זה גם הישג גדול של הצבא הישראלי, כוחות ההגנה האווירית של ישראל. הצלחה שאולי אסור לוותר עליה. מכאן ההצעה שלנו לתרום להורדת ההסלמה. בישראל עדיין מתלבטים מועצת הביטחון של האום דנה אתמול במשבר, שגריר ישראל גלעד ארדן.
Ayatollah regime thinks, they only think that Israel is a frog in a boiling water, that we are becoming accustomed to the threats on our survival and won't notice until it's too late. They are wrong. You are wrong. We are not a frog in boiling water. We are a nation of lions.
משטר האייתולות חושב שישראל יצפרדע במים רותחים, שאנחנו מתרגלים לאיום על קיומנו ולא נרגיש עד שיהיה מאוחר מדי. הם טועים, אתם טועים. אנחנו לא צפרדע במים רותחים, אנחנו אומה של אריות. כיצד משווקים האיראנים את המתקפה על ישראל? ברדיו האיראני הממלכתי בעברית, עושים זאת בהרבה דברי רהב.
מתקפת המלטים הגדולה בעולם, מתקפת הטילים הגדולה ביותר. ההתקפה הראשונה על ישות הכיבוש מאז 1967.
האיראנים לא מספרים לציבור על הקואליציה הבינלאומית שהתרקמה נגד איראן ועל מעורבות ארצות הברית.
נראה שארצות הברית לא התערבה. אולי אפשר לומר כי ארצות הברית שמחה בתוך תוכי ליפה מההאנשה של ישראל ונתניהו על ידי איראן.
הם גם משגרים איומים לשכנתנו ממזרח.
הכוחות שלנו עוקבים באיראנות אחר ההתנהגויות של ירדן במהלך ההאנשה לישראל, ואם תשתף בעולה בתקיפה אפשרית, היא תהיה מטרה.
איראן תוקפת, אבל בתקשורת העולמית יש מי שתמיד מאשימים קודם כל את ישראל. בערוץ צרפתי טענו אתמול כי האחריות על פציעתה של ילדה ישראלית בדואית מוטלת על ישראל.
She's the sole serious casualty of the Iranian attack on Israel. And for her family, she could have been spared if the state provided equal protection to its population across the whole territory.
היא הפצועה קשה היחידה בהתקפה של איראן על ישראל, עבור משפחתה אפשר היה לחסוך את פציעתה. הייתה ישראל מעניקה הגנה שוויונית לאוכלוסייה הבדואית. מחצית מהבדואים חיים בכפרים שהממשלה לא מכירה בהם, אין להם שירותים בסיסיים או אזעקות, מקלט או מחסה. השעה הבינלאומית שעורך עמוד שפירה, בביצוע הטכני שמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם ושלום לרמי פליקס באולפן בירושלים. אנחנו פותחים עם ישיבת הקבינט, קבינט המלחמה מתכנס כעת בקריה בתל אביב לדון בתגובה על מתקפת איראן הכושלת. הממשלה מתמודדת עם לא מעט לחצים מבחוץ, נשיא צרפת עמנואל מקרון למשל אומר היום שמדינות ה-G7 מבקשות מישראל להגביל את תגובתה למתקפה האיראנית, להימנע מהסלמה, להעדיף סנקציות בינלאומיות נגד איראן. הנשיא הצרפתי מאשר שצרפת הייתה שותפה בפעילות הצבאית לירות הכתבאמים האיראנים, והוא אומר שאיראן, ישראל ניצחה במתקפה הזאת, בהתמודדות עם המתקפה. אבל תחילה אנחנו רוצים לשמוע מה אומרים בברלין ובבירות אחרות. שלום לכתבנו בברלין, דוב גילהר.
צהריים טובים. איראן, אחרי ההגנה הרב שכבתית שישראל הפגינה במוצאי שבת, אירופה נערכת למטריה הגנתית דיפלומטית על ישראל. מהבחינה הזאת היא משתפת פעולה עם ג'ו ביידן והבית הלבן, והרעיון הוא כזה: אם אתם ישראל אכן תבליגו כרגע על המתקפה הכושלת האיראנית, אנחנו האירופאים נעשה לכם את זה כדאי ומשתלם. ובמה מדובר? מצד אחד אירופה מזמנת את שגרי איראן לנזיפה, כך בבירות לונדון, פריז, ברלין. מצד שני היא שועטת לביקורי הזדהות אצלנו, שרי החוץ ברבוק ומקרון שעתידים להגיע השבוע, כפי שדיווחה גילי כהן. ומצד השלישי מכינים חבילת סנקציות אטרקטיבית עד כמה שניתן כדי לפתות את ישראל להבליג, כי אף אחד לא רוצה לגלוש למלחמה אזורית חלילה עולמית. ומה בחבילת הצעדים? מחר מתכנסים שרי החוץ של האיחוד האירופי, וישראל תנסה להעביר או לקדם בשלב נוסף את הוצאת משמרות המהפכה מחוץ לחוק, להכניס אותם לרשימת ארגוני הטרור, או למשל סנקציות על תעשיית הטילים וטכנולוגיית הטילים האיראנית שעד עכשיו נשארה מחוץ למשטר הסנקציות. בינתיים איראן, אנחנו שומעים את מנהיגי אירופה גם מגנים קשות את איראן, גם משבחים מאוד את מערכות ההגנה האווירית של ישראל, וגם מנסים ככל הניתן שסיר הלחץ הזה לא יתפוצץ. בוא נשמע את שר החוץ הבריטי דייוויד קמרון.
When we think about the 301 weapons that were fired at Israel, they weren't all drones. There were 110 ballistic missiles. There were 43 cruise missiles. This was a very significant attack. But fortunately, it was a failure because of the brave action of Israeli defenses and what the Americans did and our limited range.
301 כלי הנשק, אומר כמובן, ששוגרו לא היו רק כתב"מים, אלא 110 טילים בליסטיים ו-43 טילי שיוט, מתקפה שכשלה, אומר למרבה המזל, בגלל הפעולה האמיצה של ההגנה האווירית הישראלית, שים לב מחמאות. אומר לנו היה תפקיד מוגבל בעניין הזה. אז איראן ספגה, אומר, מפלה כפולה, גם בכישלון המוחלט כמעט של המתקפה שלה, וגם בכך שהיא גילתה לעולם את אופייה אמיתי בתור הגורם המושמץ ביותר באזור. הנה דברי החיבוק שמעניק לנו אולף שולץ, הקנצלר הגרמני.
This was a very brutal Iranian attack. It was unprecedented, and it was the first time that they used missiles to go directly against the Israeli state. This is unacceptable, and it is really, really important that the cooperation and especially the work of the Israeli defense forces made it feasible that they were able to were successful against all the missiles coming to Israel and that they
אז אחרי שהוא חולק לנו מחמאות ותוקף את האיראנים ואומר שזו מתקפה חסרת תקדים, אומר צריך להשתמש בהצלחה כדי ללכת לכיוון של ירידה במתח, וזו הבקשה שלו לכל המעורבים. הנה באופן ממש לחלוטין מתואם גם נשיא צרפת מקרון.
Là pour la première fois l'Iran a décidé d'envoyer des frappes depuis son sol sur le sol d'Israël.
Et c'est un changement de לשלוח התקפה מאדמתה על אדמת ישראל. ברור שאיראן היא זו שהחליטה לפגוע בישראל בצורה חסרת תקדים. אנחנו צריכים לעמוד לימינה של ישראל כדי להגן עליה, אבל יחד עם זאת לקרוא להגבלה כדי למנוע הסלמה. שורה תחתונה, שקט יענה בתמיכה דיפלומטית, מה שישראל, צריך לומר, לא נהנתה ממנו בשבועות האחרונים בכל מה שקשור למלחמה בעזה. לאמור, אם לא תבעירו את האזור במלחמה מול איראן, נעריך, נפרגן לכם בזירה המדינית, אולי גם במה שקשור לעזה, כמה זמן זה יחזיק, איראן, נחיה ונראה.
אז כמו שאומרים, חיבוק דוב, דוב גלהר. תודה לך.
אפשר לומר, בהחלט, בשמחה.
אז נשיא צרפת מקרו אומר שמדינות הג'י-7 מבקשות מישראל לפעול בתגובה צבאית מתונה. הנה דיווחו של כתבנו בפריז, עידון קוץ.
נשיא צרפת אמנואל מקרו עומד לשוחח היום טלפונית עם ראש הממשלה בנימין נתניהו כדי להביע את תמיכתה של צרפת, אך גם להביע התנגדות לתגובה רחבת היקף על התקיפה האיראנית. בראיון באחד האתרים, הארמון הגדול בפריז שבהם תארך האולימפיאדה, אמר מקרו כי בוועידת מדינות הג'י-7 דובר על אפשרות התגובה הישראלית שתוכל להיות ירי מוגבל לעבר מטרות צבאיות ממוקדות, אבל יש להימנע מכך שבכל שלב באירועים יחצה סף ולמנוע הסלמה.
יש tout un travail qui est fait. Nous avons hier tenu un G7. Il y a des frappes, si elles sont limitées à des intérêts militaires de manière très calibrée, qui pourraient mettre fin, si je puis dire, à ces allers-retours.
יש סכנה להתלקחות אזורית, כי איראן נכנסה לתמונה לצד שלוחיה באזור, אבל צריך להבטיח את ביטחון ישראל שתוכל לפעול נגד חמאס. ישראל ניצחה במלחמה זו כי הצליחה לעצור כמעט את כל הכתבמים שכוונו לשטחה. צרפת הייתה לצד ישראל תוך תאום עם ארצות הברית בבריטניה, כי לצרפת יש בסיס על אדמת ירדן, והיא ביצעה משימות יירוט והחליפה מידע מודיעיני עם ישראל. גינינו את התקיפה, אבל היום נעשה הכל כדי למנוע התלקחות ולשכנע את ישראל שלא צריך להגיב באמצעות הסלמה.
La France a été aux côtés d'Israël et sous coordination américaine avec nos amis britanniques, parce que nous sommes sur le sol jordanien. À la demande de la Jordanie, nous avons eu des interceptions en strict.
צריך לבודד את איראן ולשכנע את מדינות האזור שאיראן היא סכנה, להגביר את הסנקציות, להגביר את הסנקציות על הפעילות הגרעינית ולחדש את דרך השלום באזור. לכן אנחנו קוראים לזהירות לגבי רפיח ולהפוגה שתוביל להפסקת אש כדי לאפשר סיוע הומניטרי. המצב היום מאוד לא יציב, יש התגייסות דיפלומטית גדולה. איראן פלשה למרחב האווירי של ירדן, אז העלינו מטוסים וירטנו מה שצריך. ישראל מתגוננת, אומר עוד מקרון, והגורם למצב הייתה תקיפת הטרור של חמאס בשבעה באוקטובר. ישראל תקפה מטרה דיפלומטית צבאית בסוריה, איראן הגיבה בצורה לא מידתית. במקום לחפש מטרות מחוץ לישראל, היא תקפה את ישראל על אדמתה, וזהו תקדים ושינוי עמוק. אנחנו לצד ישראל כדי להבטיח כמה שיותר את הגנתה, אבל קוראים להגבלות כדי להגביל את ההסלמה. צרפת יכולה למלא תפקיד של מעצמה מתווכת ומאזמת בשיתוף עם מדינות כמו סעודיה וירדן, אך לארצות הברית יש תפקיד חשוב כדי לרסן את איראן באמצעות סנקציות ומניעת גישה לנשק גרעיני. אגב, מקרו מתכנן פסגה של ראשי המדינות המשתתפות באולימפיאדה, ומכיוון שישראל תשתתף ואי אפשר להגדיר אותה בניגוד לרוסיה כתוקפן, גם לראש ממשלת ישראל יהיה במקום. כאן גדעון קוץ, מפריז.
אז האירופים מחבקים את ישראל, צריך לומר אולי באמת חיבוק דוב. מי שלא מחבק כל כך זה הדוב הרוסי. שלום לאלכס נירנבורג, כאן חדשות בדיגיטל.
שלום ערן, אתה יודע.
בניגוד מוחלט למדיניות של המערב שמתייצב לצד ישראל, רוסיה ובלרוס מסרבות לגנות את התקיפה, ומאשימות דווקא את ארצות הברית וישראל כמובן.
כמובן, ערן, אנחנו מרבים לדבר כאן על היחס הרוסי כלפי ישראל, ובהקשר הזה עולה הביטוי הרוסי, שאם נתרגם אותו זה ישמע בערך כך. אנחנו חשבנו כבר שהגענו לתחתית של החבית, אבל בסוף דפקו מלמטה. זאת התחושה, כל פעם אחר פעם אנחנו חושבים שהגענו לתחתית של החבית בתגובות, ברף התגובות הרוסיות כלפי ישראל, וכל פעם רוסיה מפתיעה אותנו ושוב תוקפת את ישראל בצורה הרבה יותר חריפה. מאז המתקפה האיראנית על ישראל, התעמולה הרוסית וגם הבלרוסית עושות כל שביכולתן כדי להציג את המערב וישראל כצד התוקף, המאיים על שלום העולם, ואת איראן כשוחרת שלום שרק מגיבה לתוקפנות המופנית כלפיה. גם דרישה מפורשת של שגרירת ישראל סימון הלפרין מרוסיה לגנות את התקיפה האיראנית נענתה בתגובה מזלזלת מאוד של דוברת משרד החוץ הרוסי מריה זכרובה. במקום זאת, הנה הנרטיב שמקדמת מוסקבה כפי שהוא מוצג בערוץ הממלכתי הראשון של רוסיה. נשמע.
Реакция Запада на иранский удар возмездия по Израилю – это не что иное, как парад лицемерия и двойных стандартов.
טקט.
כן, אומר הקריין בטלוויזיה הממלכתית של רוסיה, פתיח עוסק בדיון שהיה הלילה במועצת הביטחון, ובהקשר זה הוא אומר, בנות בריתה של תל אביב, שים לב לטרמינולוגיה.
אגב, השגריר הרוסי השתמש בממשלת מערב ירושלים, זה היה מעניין, זה פעם ראשונה שמעתי אותו מתייחס אל המשתמש במונח הזה, אני לא יודע אם זה מקרי או מכוון.
במשך עשור ממשלת מערב ירושלים. אומרת רוסיה שאם תהיה מדינה פלסטינית וישראל תכיר במזרח ירושלים, אז רוסיה תכיר במערב ירושלים כבירת ישראל.
אז אתמול הוא השתמש בזה באום, אולי בטעות.
לא בטעות, הוא תמיד משתמש, זה ביטוי ששגור בידי משרד החוץ הרוסי בעשור האחרון, מערב ירושלים. אבל בטלוויזיה הרוסית, בשביל לפשט את זה לעם הפשוט, אנחנו תל אביב. אז אומר אותו קריין, תל אביב ובנות בריתה מנסות להאשים את איראן בהסלמה, אבל השגריר שלנו הבהיר להן היטב שזו צביעות. איראן רק הגיבה לתקיפת הקונסוליה שלה בדמשק. את זה המערב מעדיף להשתיק. והנה שמוצגת כמומחית מובילה לאיראן באוסף דברי הבל בסוכנות הידיעות הרשמית של בלרוס. הנה.
איראן никогда не заявлял, что он сотрёт Израиль с лица земли. איראן всегда говорил, что нужно...
ובכן, אומרת המומחית במרכאות קריני גוברניאן, איראן מעולם לא אמרה שהיא תמחק את ישראל מעל פני האדמה. כל מה שאיראן אמרה, שהמשטר הציוני הוא משטר שלא מייצג את האינטרסים של האזור, אלא אינטרסים זרים מערביים, ולכן, שים לב לביטוי, הוא בר החלפה. זה מה שתמיד איראן אומרת, שהמשטר הציוני הוא בר החלפה. וכל שאר הדברים זה ההמצאה של המערב. וגם במקרה הזה, כל מה שדיברנו עליו עכשיו, היחס העוין ולעיתים המזלזל של גורמים רשמיים כלפי ישראל, נשאר מתחת לרדאר כאן. כי משרד החוץ הישראלי מעדיף את הריאל פוליטיק, מעדיף לא לפתוח בחזית מול רוסיה עצמה, אבל צריך להגיד את האמת. בימים אלו, האינטרסים של ישראל, וגם אם תרצה הכבוד הלאומי שלנו, נרמס במרחב התקשורתי דובר הרוסית, פעם אחר פעם.
כן, ואם ננסה להבין מה עומד מאחורי העניין הזה, יש כאן שיתוף פעולה הדוק כמובן בין רוסיה לאיראן, על רקע הסיוע האיראני שאיראן מגישה לרוסיה במתקפות שלה באוקראינה. זה הסיפור, נכון? והמאבק הבין מעצמתי בין ארצות הברית לרוסיה זה בכלל לא ישראל. ישראל לא מעניינת אותם באמת.
בדיוק, הם תופסים את ישראל כגרורה מערבית.
זו מלחמת פרוקסיס בעצם.
לחלוטין. כמו שיש זירות אחרות שבהן צריך לאתגר את ארצות הברית, אז גם במזרח התיכון ישראל נתפסת כאיזושהי שלוחה אמריקנית, ולכן אנחנו נעשה הכל בשביל למרר את חייה.
כן, וקרה כאן עוד משהו מעניין ביומיים האחרונים, עם המתקפה האיראנית. הקואליציה הבינלאומית הזאת נוצרה, נראה שזו קואליציה שהיא במידה רבה גם אנטי-רוסית. אפשר להניח שרוסים לא אוהבים לראות את זה.
והמסר שעבר הלילה במועצת הביטחון, למעשה זו קואליציה של צביעות. אתם תוקפים את איראן כי בעצם אתם ניצבים לצד ישראל בגלל אינטרסים של אימות של רוסיה מול המערב, ובסופו של דבר האמת לא עומדת לכם אל מול העיניים כשאתם עושים את המהלך הזה.
דוקטור אלכס נירנברג, כאן חדשות בדיגיטל, תודה רבה לך.
תודה.
ושלום לפרופסור מאיר ליטווק.
שלום.
ראש מרכז אליאנס ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב. איראן בסוג של כוננות ספיגה, וגם ניכר לפחות מהצעדים הבינלאומיים שלה, הרבה מאוד שיחות עם שותפות בינלאומיות, הרבה מאוד שיחות גם עם גרמניה למשל, ניסיון מצידם לבלום את התגובה הישראלית, נכון? זו המטרה כרגע.
אני חושב שמה שאיראן רצה זה לשלוח מסר מאיים לישראל, שמהיום והלאה אנחנו לא נסבול יותר פעולות שלכם נגדנו. איראן לא מעוניינת במלחמה כוללת מול ישראל, זה לא נוח למשטר. המשטר האיראני דרך אגב מעולם לא מתלהב ללחם בעצמו, שזה יש לו את השלוחים, שהם יעשו בשבילו את המלאכה, ולכן הם לא רוצים באמת, הם רוצים להימנע ממלחמה כוללת בינם לבין ישראל. המטרה שלהם היא לשלוח מסר מאיים לישראל, אנחנו נשנו אתכם, צבנו קו אדום, שלא, אם תעזו לעבור אותו, אנחנו נפעל, אבל כרגע מבחינת איראן, המסר הוא עובר, היא השיגה את שלה, נקמה את נקמתה, ויכולה להמשיך בפעולה של נגד ישראל, באמצעות השלוחים שלה, שהם ימשיכו להטיש את ישראל.
עד כמה באמת מה שראינו כאן לפני יומיים, היה מופע מתוזמר, אולי אפילו מתואם, בין ארצות הברית לאיראן, אולי אפילו במידה כזאת או אחרת, בין ישראל לאיראן, מבחינת המידע שעבר מבעוד מועד, התאום, כל צד אולי באמת רצה, מצד אחד ישראל כמובן רצתה להיות מיודד ולהיערך מבחינה צבאית, מצד שני האיראנים לא רצו להגיע למצב שבו ישראל תהיה מחויבת להגיב.
אני חושב שצריך להבחין בין זה שהאיראנים שלחו לאמריקאים מסד שהפעולה תגובה שלהם תהיה נגיד מדודה ובעיקר נגד אתרים צבאיים, אבל אני לא מניח שהאיראנים, לא הגיוני שהאיראנים כיוונו וכיוו שהישראלים ירתו את המטרות שלהם, את כל מה שהם שלחו, זה לא חכם במיוחד. הם גם, האיראנים רצו להעביר מסר, ונכון שהיה להם גם, הם לא רצו גם תגובה אמריקאית, כי הרי ביידן אמר don't, אז הם רצו להעביר לאמריקאים, אנחנו לא מעוניינים בהסלמה למלחמה טוטלית אזורית, אלא להעביר מסר מאיים מאוד לישראל, אנחנו נגביל אותו, אבל עובדה גם שהאמריקאים הם רוצים מזה בכך, אבל זה לא אומר שמפה שהאיראנים רצו שהטילים שלהם לא יפגעו ולא יגרמו נזק, המרחק ארוך מאוד, מאוד גדול, זה לא הגיוני שהם שלחו 300 כלי טייס שונים וטילים בליסטיים בתקווה שיפילו אותם, זה ממש לא הגיוני לומר דבר כזה.
מצד שני באמת יש מחיר כבד שהאיראנים היו עלולים לשלם כאן מבחינתם ומהיר הרבה יותר, אם חלילה היו כאן הרוגים בישראל.
הרוגים היו יכולים להכיל לישראל גם את המחילה. אם היה חלילה נופל נגיד על הקורה האטומית בדימונה, אז היה בעיה גדולה מאוד, או נופל נגיד על מתקני זיקוק הנפט בחיפה, זה היה דבר שיכול להביא להצית מלחמה כוללת. זה הם נזרים, זה הם לא רוצים. אבל שוב פעם, לפגוע בישראל, אני חושב שהם בהחלט רצו. אני חושב שטעות ותמימות לטעון שהאיראנים קיבלו שנפיל להם, נערת להם את כל הטילים והקטבאמים.
תגיד, מה הציפייה של האיראנים מישראל? איך הם מתבוננים עלינו? מה התחשיבים שלהם כרגע שעומד לקרות?
הם מקווים שישראל תחדול מפעולותיה נגד המאמצים האיראנים להמשיך ולחמש את חיזבאללה. שישראל תחדול מפעולותיה לעצור את ההתבססות האיראנית בסוריה. מבחינתם זה המסר שהם העבירו לישראל. עכשיו, איראן מנהלת נגד ישראל מלחמת התשה, שבה תוך כדי שימוש בשלוחים שלה, שהמטרה היא בסופו של דבר להתיש את ישראל, להתיש את דמה ולהביא לקריסתה. הדובר הקודם ציטט את הרוסים שאמרו שהם לא אמרו, נכון, אומרים להחליף את המשטר הציוני, לא להחליף אותו במשטר אחר, אלא להחליף אותו במדינה מוסלמית, מדינה איסלאמית.
כן.
זה המטרה האיראנית. דרך אגב, הסיסמאות מוות לישראל לא משקפות במיוחד, נקרא לזה, כוונה טובה. אלא שכל האסטרטגיה האיראנית היא שימוש בשלוחים, שזה יש מיליציות, חיזבאללה, חשד שעבי בעיראק, החות'ים, לפעמים גם חמאס, שהם יעשו את העבודה, הם יקישו את ישראל, הם יקישו את דמה, כאשר תפקידה של איראן הוא לסייע להם, לתת להם את האמצעים, את הטכנולוגיה, את הכסף, כדי שהם יקישו את ישראל.
אז זאת פרדיגמה שאיכשהו צריך לשבור, איזשהו מעגל או קונספציה שצריך לשבור, וזו באמת ההתלבטות של הקבינט, ואני רוצה לשאול אותך, מה לא היית נשאל, מה הייתה המלצתך? האם היית ממליץ לישראל לפעול באיראן, או אולי, כמו שאומר דיוויד קמרון, שר החוץ הבריטי, לצאת עם הכסף, ככל שיש באמת כסף כאן, או רווח?
אני חושב שקודם כל ישראל עדיין תקועה במלחמה בעזה, שהיא לא השלימה אותה, ואני לא בטוח שלהרחיב את המלחמה גם מול איראן, זה אינטרס ישראלי. מלחמה בין ישראל לאיראן היא לא דבר פשוט, אנחנו מדבר על מדינה של 85 מיליון איש, עם הרבה מאוד אמצעים ויכולות, זה לא בדיוק הדבר שישראל צריכה אותו כרגע. דבר שנוסף, ישראל לא יכולה לצאת נגד איראן בלי גיבוי אמריקאי מלא, שהוא לא ניתן. אפשר לומר, העוקץ, הדבר היחיד שאולי טוב שיוצא מהסיפור הזה, זה שבירותים של האיראנים, ושוב פעם זה לא הייתה הצגה, השתתפו עם הירדנים ומדינות ערביות אחרות שסייעו. כלומר, יש פה נוצר ציר, יש פה אפשרות בציר אנטי-איראני. מבחינה אסטרטגית יש לזה משמעות אדירה מבחינת ישראל, אדירה חיובית. צריך לנצל את זה כדי לבנות קואליציה, לבסס קואליציה אנטי-איראנית.
איך אתה בונה קואליציה כזאת אנטי-איראנית בשעה שאתה עסוק בפעולה בעזה?
אמריקאים יש להם תוכנית, יש להם הצעה כזאת שישראל מסרבת לדבר עליה. אבל זה בדיוק הפרויקט הגדול של ביידן, שהוא מציע אותו, שאני חושב שזה אינטרס ישראלי ללכת לקראתו, ואז יביא גם לפתרון סביר נסבל לעזה, גם ישפר את מעמדנו בעולם הערבי, ישפר את מעמדנו מול האמריקאים, וייצור קואליציה נגד האיראנים.
פתרון שבתוכו בעצם חמאס ממשיך לשלוט ברצועה, לפחות בחלקה, לא?
לא, לא, ממש לא. זה ממש מה שהאמריקאים לא. האמריקאים לא מדברים על חמאס. האמריקאים מדברים על חלופה לחמאס, אבל חלופה ערבית פלסטינית לחמאס.
תגיד, נושא שפעם היינו מדברים עליו הרבה, אבל היום מדברים עליו הרבה פחות, הגרעין האיראני. מבעד לכל מסך העשן הזה, קורים שם דברים, האיראנים ממשיכים לעבוד, נכון? לעבוד במרץ.
איראן מקדמת עצמה, איראן הפכה להיות מדינת סף גרעינית, היא קרובה מאוד, יש לה חומר מספיק ליותר, יותר מאשר מתקן נפץ אחד ופצצות. איראן לא עשתה את הצעד הנוסף, זה כהחלטה אסטרטגית, ללכת על הצד החימוש, כלומר לבנות מתקן נפץ גרעיני, לפתח את כל המרעומים, את כל המערכות שיהפכו את האורניום לחומר נפץ, את זה הם לא עשו, לדעתי מתוך שיקול אסטרטגי שלהם, שהם חוששים שזה יסבך אותם גם עם הסינים וגם עם הרוסים, א', ב', זה יכול ליצור מירוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון, של הסעודים והטורקים והמצרים, וזה לא האינטרס שלהם. מצבם כמדינת סף נותן להם את כל היתרונות, את כל הערבויות, את כל הביטחונות שאף אחד לא יזלגעת בהם, נותן להם את היוקרה, את המעמד, בלי לשלם על זה מחיר. הליכה לפצצה תעלה להם במחיר מסוים. כרגע, כפי שאני מבין, ואני מקווה שאני לא טועה, חמנאי נוח לו מצב הזה. צריך לומר גם לזכותו של חמנאי, הוא אנטישמי, הוא שונא את ישראל שנאת מוות, הוא מייחל לחיסולה, אבל הוא גם אדם זהיר. וכאדם זהיר, הוא כנראה חושב שהריצה לפצצה עד לרגע, לשלב האחרון, היא לא טובה לאיראן. לא משום שהוא מניסט חלילה, אלא כי יש לו שיקול קרטו.
טוב, השאלה אם לראות 300 טילים ומלטים לעבר ישראל זה מהלך זהיר להערכתך?
הוא יכול לשלוח 2,000 טילים.
גם זה נכון. טוב, תמיד אפשר להסתכל על חצי הכוס המלאה, חצי הכוס הריקה, אבל תלוי מה הגודל של הכוס כאן בהקשר הזה.
גם הטילים יש בכוס.
פרופסור מאיר ליטווק, ראש מרכז אליאנס ללימודים איראני באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על הדברים.
בשמחה.
אז איך באמת רואים האיראנים את המשבר הנוכחי? איך זה נראה ברשתות החברתיות? האם הם תומכים במשטר שלהם? אולי דווקא להפך, נאמר שלום לנועה אקסינר, עורכת הדיגיטל של כאן רשת ב' ופרסיסטית, מומחית משלנו לענייני איראן, מי שעוקבת יפה יפה אחרי מה שקורה שם ברשתות החברתיות. כן. מה אומרים האיראנים?
טוב, תראה, בשביל ולנסות להביא איזה תמונת מצב כוללת, נקרא גם כמה תומכים וגם כמה מתנגדי, אז בשני הצדדים, כמו שאנחנו היינו נסערים, אז גם העם האיראני היה נסער בדיוק כמונו. אז נתחיל בקולות שהגיעו מכיכר פלסטין, הכיכר המרכזית בטהרן, שמושכת אליה הרבה מאוד הצהרות תמיכה במשטר ונגד ישראל. בוא נשמע.
אותן קריאות שקורות להשמדת ישראל.
ושמחה, ויש שם חזיזים, נפצים, זיקוקים, מה שלא תגיד. אני אגיד לך שבערוצי סוכנויות ידיעות גולות, אז הם כתבו במרכאות שמחה. כלומר, הם רומזים על זה שזה מה שהשלטון מודד לעשות, והם לא באמת מרגישים ככה, וזה שלהם. יש עוד סרטון שאנחנו רואים, זה בן אדם שמחלק ממתקים, הוא מחלק לפועל עירייה, וככה זה נשמע.
می‌دونی چی شده؟
بله.
فکر کنی چی شده امشب؟
نمی‌دونم والله.
ایران به اسرائیل حمله کرده. ایران به اسرائیل حمله کرده به خاطر این
ایران.
آره آره.
به اسرائیل حمله کرده.
آره آره.
אוקיי, אז הוא מחלק לו את הממתקים, הוא אומר לו, למה אתה חושב שאני מחלק לך? שמעת מה קרה הערב? אז הוא אומר לו, לא, אני לא יודע. ואז את המילה איראן וישראל מאוד הבדנו, אומרים איראן ותקפה את ישראל, ואז הוא שואל אותו, באמת? איראן תקפה בישראל? ואז הוא מתחיל לברך, להסתכל לשמיים, תודה לאל, תודה לכולם.
אתה ממתקים טובים?
זה לא יכולתי לשפוט על פי הרקע. יש ז'אנר מאוד מעניין שקורה לאחרונה, שהם מתחילים להדפיס פוסטרים בעברית ולהדביק אותם בכל מיני ערים ספציפית בטהרן.
קצת שגיאות לפעמים בעברית.
כן, כן, כן. אמרתי לפני כמה שבועות אצל גיא זוהר בכאן 11, שהם לא משקיעים עלינו מתרגם, וזה מאוד מעליב אותנו.
כן, זה עבודה של גוגל טרנסלייט קרוב לוודאי.
אבל יש באמת בחורה שתומכת משטר, אם פרסמת תמונה מעניינת, זו כרזה שתלויה בטהרן, בואו ננסה לתאר אותה ביחד, אז יש את דגל ישראל, קרוע לחלקים עם הרבה מאוד טילים מסביב, וכתוב שם בעברית, הטעות הבאה שלכם פסיק, תהיה סוף המדינה המזויפת שלכם.
תסבירי לנו את הפסיכולוגיה הזאת של...
לכתוב בעברית?
לא, של לכתוב בעברית זה ברור, אבל השמחה לעד או החוסר ענייניות הזאת, את מה זה משרת? מה המטרה שעומדת בעצם מאחורי הזלזול הזה, הניסוח המזלזל הזה?
זה סוג של תרגום ישיר, של איך שגם הם מדברים. הרבה מאוד פעמים אתה רואה באמת תרגום...
סגנון של דברי רהב ושל שחצנות כזאת.
כן, ככה הם מדברים וככה הם משתחצנים בפרסית בעצם. עכשיו, אז אין איזושהי התאמה להלך הרוח, להלוך הרוח הישראלי ולאיך מדברים עברית, אוקיי? אז זה משהו, בגלל זה אנחנו מקבלים את הטקסטים הטיפה למשונים האלה. הרבה מאוד מתנגדי משטר, טוב לזה אני באמת נחשפת טיפה יותר. אני עוקבת אחרי ערוץ שנקרא מנותו, זה סוכנות ידיעות שעובדת בלונדון, וכמו שאנחנו לא ישנו בלילה, גם בטהרן הלכו לישון, ותועדו ברשתות החברתיות תורים ארוכים מאוד לתחנות דלק, וגם אישה מצלמת כניסה לסופר שנקרא היפרמרקט, ותוכלו לשמוע לפי המולה את אורך התור ולחץ האנשים. אז היא קצת צוחקת על זה, והיא אומרת, הגענו להייפרמרקט, ומה נסגר? מה לתורים? ועוד משהו מעניין שמתפרסם, מישהו שמצלם פקקי ענק ליציאה מטהרן לכיוון צפון, ומקווה עם עצמו שזה לא קשור למה שקרה עם ישראל.
כיוון טהרן מדהימה, טהרן שמאל, טרפיק סנגי,
מה שבעצם הוא אומר, הוא מציין שהוא ביציאה מטהרן, הפקק הוא כבד ביותר, הוא מקווה שזה לא בגלל, שהם לא בורחים בגלל מתקפה ישראלית על טהרן, שמדברים על זה שהולכת לקרות תוך 24 שעות.
כן, מה שחשוב להגיד זה שגם עכשיו אין עוד אמרות ונחיתות בטהרן, למרות שעכשיו אני ככה מביט בעודנו משוחחים ברדאר, בתמונת הרדאר, השמיים של טהרן כן מלאים במטוסים, אבל מטוסים לא נוחתים שם. יש בהחלט חשש גדול מתגובה ישראלית ומהישיבה הזאת של הקבינט.
כן.
נועה אקסינר, אווירה מעניינת שם באיראן, תמונת המראה אולי שלנו, אבל קצת הפוכה כרגע. תודה רבה לך על הדברים.
תודה.
השעה הבינלאומית חזרנו, וזה כבר שגרה, עדכון אחד מהמפרץ. יש דיווח על כך שהחות'ים שיגרו טיל בליסטי לעבר ספינה במפרץ עדן. דיווח אחר על כך שהכוחות, כוחות הקואליציה המערבית, השמידו בהצלחה 4 כלי טייס לא מאוישים בתימן. לאן היו מכוונים המלאטים האלה אנחנו לא יודעים, אבל זה הדיווח שמגיע עכשיו מן הצבא האמריקני. אנחנו לעניינים אחרים לחלוטין, אבל לא לגמרי מנותקים. העיר חרקיב, אחת הגדולות והחשובות באוקראינה, אבל גם אחת הקרובות לגבול עם רוסיה, שבה רואה מוסקבה יעד אסטרטגי חשוב, הפכה בשבועות האחרונים לזירה שסופגת את עיקר ההפצצות הרוסיות. כמעט מחצית מאוכלוסיית חרקיב, העיר הכל כך גדולה הזאת, כבר עזבה את העיר. הדיווח של כתבת תחום החוץ, נטליה קנבסקי.
בימים האחרונים מגבירה רוסיה את המתקפות על הערים האוקראיניות הקרובות אל גבולותיה. בסוף השבוע הופצצו אזורי דונצק, חרקיב וסומי, בהפצצה מסיבית של תשתיות אזרחיות בעיקר בידי המזלטים. התוצאה של ההפצצות האלה, 4 אזרחים אוקראינים הרוגים, 10 פצועים. אתמול בבוקר באזור העיר סומי בצפון מזרח אוקראינה נהרג נהג מסעית שמזלט רוסי הפציץ את רכבו, יממה אחת אחרי אירוע דומה באזור הגבול הצפוני של אוקראינה, שגם שם נהרג נהג רכב פרטי. באזור דונצק נפלה פצצה רוסית על בניין מגורים של 5 קומות, בהפצצה הזאת נהרגה אישה בת 67, 2 דיירים נפצעו. ההפצצה המסיבית ביותר הייתה בלילה שבין שבת לראשון באזור חרקיב במזרח אוקראינה. הצבא האוקראיני הצליח לירת 10 מזלטים מתוצרת איראן, כך לפי המטה הכללי של אוקראינה, אך כמה מזלטים פרצו את ההגנה האווירית של העיר, כפי שסיפר לעיתונאים ראש העיר חרקיב, איגור טרחוב.
קוטרי רס הוגניה, נש ורח מניס ודרך ומסטו חרקובה, влучання в центральну частину міста Харкова і в індустріальний район міста
Харкова. האויב הפציץ היום שוב את מרכז העיר חרקיב וגם את אזור התעשייה של העיר. היו שתי נפילות על בנייני המגורים. למזלנו לא היו הרוגים בהפצצה הזאת, טען ראש העיר. אך בהפצצת המזלטים בפאתי חרקיב אתמול נהרס בית פרטי. בני הזוג בני 61 או 68 שהתגוררו בו נהרגו.
לראשונה אי פעם, אדם שכיהן כנשיא ארצות הברית יעמוד לדין פלילי אחרי חודשים ארוכים של הליכים משפטיים וניסיונות לדחות את העניין הזה. היום יחל משפטו של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ בניו יורק בעיצומו של קמפיין הבחירות שבהן הוא מקווה לחזור לבית הלבן. כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן, שלום לך.
שלום אירן.
בוא תעשה לנו סדר, כיוון שיש שלל תיקים, המקרה הזה קשור, איך נאמר, לענייני מבוגרים.
כן, מבוגרים מסוימים. המקרה הזה זה המקרה שאנחנו מכנים תשלום דמי השתיקה. לא בדיוק תשלום דמי השתיקה, אבל בואו נזכיר, דונלד טראמפ לפני שנים די ארוכות, אישה צעירה בבית עם תינוק, הוא עוזב, מקיים יחסי מין עם סטורמי דניאלס, כוכבת פורנו שאותה הוא פוגש. לימים היא אומרת, כשהוא נעשה מועמד לנשיאות, היא מאיימת לספר על הפרשה שעלולה להביך אותו. דונלד טראמפ שולח את עורך דינו מייקל כהן לשלם לסטורמי דניאלס דמי שתיקה, $130,000, כדי שהיא לא תספר את הסיפור. זה הרקע. עוד סיפור רקע דומה, רומן שהוא קיים עם קרן מקדוגל, היא הייתה שחקנית פלייבוי, גם שם דמי שתיקה, בדרך קצת אחרת הוא שילם למול של צהובון שיקנה ממנה לכאורה את הסיפור שלה בבלעדיות, כוונה הייתה כמובן לקבור את הסיפור ולא לפרסם אותו אף פעם. עכשיו, מה העבירה? כאן העבירה היא לא תשלום דמי שתיקה, זה עניין שבין אדם למצפונו. הבעיה היא שדונלד טראמפ רשם את ההוצאות האלה, את הכספים האלה שהוא העביר למייקל כהן, כדי לשלם לאנשים האלה כהוצאה משפטית במסמכה התאגיד שלו. זו עבירה, עבירה על חוקי העסקים של ניו יורק. התובע הכללי אלווין ברג אומר, מעבר לזה, זאת גם הונאת בחירות. דונלד טראמפ ניסה להשתמש באמצעים לא כשרים, כדי לרמות את הבוחרים, וזה מה שהופך את העבירה לחמורה יותר. זה המקום שבו אנחנו נמצאים, והיום בעוד 45 דקות יתחיל המשפט, הוא יתחיל בשבועיים בערך של הליך בחירת המושבעים, זה לוקח הרבה זמן, אחר כך בערך 6 שבועות של משפט, ואחר כך החלטה עוד לפני הבחירות.
מה פוטנציאל הנזק האלקטורלי של הדבר הזה, אם בכלל?
דונלד טראמפ ידוע בכישרונו להפוך קש לזהב, וגם את המשפט הזה הוא ממנף מבחינה פוליטית. הוא מדבר, במקום לנסות להסתיר, הוא מדבר על זה כל הזמן. במקום לנסות להתחבא, להפך, הוא הופך את בית המשפט לזירת הקמפיין שלו. אם נסתכל על הסקרים, ודונלד טראמפ, המסר המרכזי שלו הוא, תראו, אני כמוכם, אני נרדף על ידי הרשויות, הם מנסים לטפול על העתיקים מכאן ועד הודעה חדשה. האם זה באמת ישפיע אלקטורלית? כרגע זה לא משפיע. ישנם סימנים, ישנם סקרים שמראים שאנשים ששואלים אותם, גם תומכי טראמפ, שואלים אותם, ומה אם הוא יורשע? יש שם כאלה שאומרים, אם הוא יורשע, אנחנו לא נרצה לתמוך בו, כך שזה יכולה להיות בעיה בהמשך הדרך. בוא נגיד, זה לא באמת מכה אלקטורלית בשבילו בשלב הזה, גם כדאי להזכיר, אבל שזה לוקח זמן ממנו, זה יחייב אותו להיות בבית המשפט, ויש לו עוד 3 תיקים פליליים גדולים, שעוד לא התחילו אפילו, וגם הם יתחילו באיזשהו שלב, לא יגמרו לפני הבחירות, אבל הם יתחילו, יחייבו הרבה מאוד תשומת לב מצידו של הנשיא, במקום להסתובב בוויסקונסין או במישיגן, הוא יכול להיות די הרבה בבתי משפט בוושינגטון, בניו יורק, בג'ורג'יה ובפלורידה.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה, רן.
אוסטרליה מזועזעת מאירוע הדקירה בשבת, אבל היום שוב אירוע דקירה, הפעם בישוף בכנסייה הוא הנדקר. שלום לכתבת תחום החוץ רומי פרידמן.
כן, שלום אירן.
מי הדוקר?
אז תראה, אנחנו עדיין לא יודעים את זהות הדוקר, אבל צריך להגיד, האירוע הזה מתרחש היום, לפני בערך כ-3 שעות, כ-48 שעות אחרי אירוע הדקירה בקניון סמוך לסידני. זה קורה בפרוור וייקלי ממערב לעיר, הפעם בכנסייה בשעה 7 בערב שעון מקומי, ומה שמדהים הוא שהאירוע הזה משודר בשידור חי של אותה כנסייה אשורית, כנסיית הרועה הטוב שמה, כשהתוקף ממש אפשר לראות אותו מתקרב למנהיג הכנסייה, הבישוף מרי אמנואל, בדיוק כשהוא נושא את הדרשה שלו, ופתאום הוא מתחיל לתקור אותו. מהר מאוד אנחנו יכולים לראות איך רצים אליו המתפללים, מנסים לנטרל אותו, וצריך להגיד, בנוסף לכומר, נפצעים עוד 4 נוספים, אלו שבאמת ניסו לנטרל את אותו דוקר. צריך להגיד, הפציעות של כולם אינן מסכנות חיים, והדוקר נעצר. אני מניחה שבשעות הקרובות אנחנו נדע מי הדוקר וגם מה המניע של האירוע. רק נגיד, בשביל הרקע, הבישוף הזה הרע נחשב לפופולרי, אך גם מאוד מפלג בקרב הקהילה שם, והוא גם הפך למוכר מאוד בתקופת הקורונה, אחרי שכינה את הסגרים עבדות מודרנית, וטען שחיסונים הם חסרי תועלת. לכנסייה הזו, כנסיית הרועה הטוב, יש יותר מ-200,000 מנויים ביוטיוב, ולבישוף עצמו, מרי אמנואל, יש יותר מ-17,000 עוקבים בפייסבוק, כלומר הוא דמות מוכרת לא רק באוסטרליה, אלא גם בעולם ובקהילה של הכנסייה האשורית. מתיעודים ברשתות החברתיות אנחנו רואים איך המון זועם כבר התאסף מחוץ לכנסייה בעקבות האירוע, במטרה לשים את ידם על התוקף, המשטרה נמצאת שם במקום. ובאמת אם נחזור להתחלה, האירוע הזה קורה אחרי שביום שבת בבוקר באוסטרליה נרצחים 6 בני אדם באירוע הדקירה ההמוני בקניון בפרווי בונדאי ג'אנקשן שליד סידני גם, ונפצעים 12 נוספים בהם תינוקת בת 9 חודשים בלבד, אמא שלה היא אחת מהקורבנות. לפי המשטרה לא מדובר באירוע טרור, והקורבן כנראה שהיה מוכר למשטרה בגלל עניינים שקשורים לבריאותו הנפשית. היום מתפרסם שהוא כנראה ביקש לפגוע ספציפית בנשים, כשאנחנו יודעים איראן שחמישה מתוך 6 הקורבנות הן נשים. רק נגיד לסיום, אירועי אלימות המוניים נדירים מאוד באוסטרליה, יש לה את חוקי החזקת הנשק מהנוקשים בעולם, וכעת אנחנו יודעים לשני אירועי אלימות, אמנם מדובר בדקירה, אבל שני אירועים נדירים שמתרחשים בהפרש של יומיים בלבד.
רומי פרידמן, תודה.
תודה, אירן.
עד כאן השעה הבינלאומית שערך עמוד שפירה, בביצוע הטכני רמי פליקס ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, מיד אחרינו צבע, כסף. אנחנו נהיה כאן גם מחר, להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.